טוב, השם יחוד קדשת ברכות שכינתם. ברשותכם, פרשת נוח, זמן עובר מהר, ולבד השם נלמד גם כן מאחד מהשיעורים של הרב לוי השליטה בעניין נוח, שנצא ככה להוציא משהו מהפרשה. הפסוק אומר, נוח איש צדיק תמים היה בדורתיו, את האלוהים התהלך נוח. רש"י הביא מדרשי חז"ל שחולקים על מה שנאמר בדורתיו, כלומר יש ביניהם חלוקה, עם הכוונה שהיו רשעים גמורים, ורק משום כך נחשב לצדיק, או להפך, שקל וחומר בדורו של אברהם היה יותר צדיק. זאת אומרת, יש דורשים אותו לגנאי, ויש דורשים אותו לשבע. זה ידוע. ויש להבין שיטת הדורשים לגנאי. איך יכול להיות שרבותינו, זיכרונם לברכה, דורשים לגנאי? למה? על מה? יש סיבה שמושכת את העניין הזה, שדורשת את העניין הזה, לדרוש אותו לגנאי? אם התורה אומרת שהוא צדיק, למה אתה הולך לחפש? הכללה הוא, כן, יש כלל, בכל מקום שהקדוש ברוך הוא מזכיר הצדיקים, מזכיר שבחם. ולכל השיטות, הרי צדיק היה. ולמה נאמר שהכתוב יזכירו לגנאי? אז השאלה, כן, עדיין בעינה עומדת. ואנחנו, בעזרת השם, מבקשים להבין את העניין הזה. למה דורשים את נוח לגנאי? עוד לא התחלנו, אנחנו רק שאלנו עכשיו איך יכול להיות שיש דורשים את נוח לגנאי בדורותיו ולא בדורות אחרים. עוד יש להבין, מדרש חז"ל, שנוח הוא צריך סעד לתומכו. כך אומר המדרש. זאת אומרת, לא מספיק לנוח שהוא היה צדיק תמים בדורותיו, צריך משהו שיתמוך. לכן נאמר את האלוהים יתהלך נוח. מה זאת אומרת את? עם. כלומר, אלוהים הולך לפניו, והוא הולך עם אלוהים. מה שלא היה באברהם אבינו. ואילו אברהם היה מתחזק מאליו, בצדקו הוא. כמו שנאמר, השם אשר התהלכתי לפניו. זאת אומרת, מי הולך לפני מי? אברהם הולך לפני השם, לפני האלוהים. וכאן בנוח, את האלוהים. אלוהים הולך לפני נוח. אז על זה דרשו חז"ל במדרש, שנוח צריך סעד, צריך כיוון, צריך מישהו שימשוך אותו, וזה אלוהים. ואברהם אבינו לא צריך שימשכו אותו. הוא מעצמו קטר, הוא בעצמו מתקדם. ובפשוטו זה מובן, כי נוח היה בדור רשעים גמורים. כמו שרואים שנחרב העולם בימיו. יש עובדה שהעולם חרב, ברגע שהעולם חרב, זאת אומרת שצריך להציל את העולם. כל הדור ההוא רשעים. וגבר כוח הרע. דרך אגב, מה זה כוח הרע? מה גבר שם? מה הביא לאותו חורבן? מה? הגזל. לא נחתם דינה, אומרים חז"ל, אלא על הגזל. זאת אומרת שבעצם יש כאן בעיה חברתית. יש בעיה חברתית בין האנשים שם. זאת בעיה חמורה, הרבה יותר מאשר בן אדם. למקום, זה בין אדם לחברו. אין מידות, אין מידות, יש מבול. איך הדברים קשורים? זה עניין אחר. על כל פנים, גבר כוח הרע, ולכן היה צריך סעד, העזרה אלוהית. אבל אברהם שהיה בדור שלא היו כל כך רשעים, לא היה צריך סעד וצריך ביאור. ולבאר זאת נקדים השינוי שחל בבריאה, קודם אכילת עץ הדעת ואחר חטא זה. יש שינוי. קרה משהו בעולם לפני החטא, אחרי החטא, שתי מציאויות שונות לחלוטין. כמו שמבואר באריזה בשאר הפסוקים, פרשת בראשית, שהייתה אחרי החטא ירידה גדולה במעמד העולמות. למה במעמד העולמות ולא רק במעמדו של אדם הראשון שהוא חטא? כי האדם אחראי על כל המציאות כולה. הוא קשור אל כל המציאות. ממה הוא עשוי האדם? מחיבור מכל חלק של עולם ועולם. יש בו דומם, צומח, חי ומדבר. כשהאדם נופל, כל הבריאה יורדת איתו, נופלת איתו. יש אינטראקציה בינו לבין כל המנגנון של הבריאה. לכן, העולמות וכל המציאות עם ירידה גדולה אחרי החץ. ומציאות מהותו של אדם הראשון אחר החץ, כן? גם הוא ירד. ולבאר זאת לפי דרך העבודה דידן, והנה בעץ חיים שער מד ומד, יש פה מן ומד, כן? יש פה טעות. זה מן ומד, מד ומן. כתב שקודם חטא אדם הראשון היו כל העולמות בתיקון. אז אם כל העולמות בתיקון, אז בשביל מה צריך לברוא את האדם? זהו, העולם כבר מתוקן. אז מה מוסיף כאן? אלא, לא כל העולמות בתיקון, רק המן שבמלכות נשאר לתיקון על ידי אדם הראשון. זאת אומרת, כל המדרגות ממעלה עד למטה, חוץ ממדרגה שנקראת מן דמלכות, זאת אומרת, החלק הנוקבי של המלכות, שזה מדרגת מן, הנקבה, שם היה צריך בעצם לסגור את המעגל, לתקן את מה שנשאר ונגמר. אמנם, אחר החץ, גם אלו שכבר נתקנו, כל הקומות העליונות לפני זה, שוב נפגמו וצריכים לתקן כל הבחינות העליונות. זאת אומרת שאדם הראשון הוסיף על התיקון המקורי את הקלקול שגרם בעצם לנזק כזה שעכשיו יש עבודה רצינית הרבה יותר וצריך לתקן גם את הקומה שלמעלה מספירת המלכות. ויש לבאר זאת כי מן שבמלכות שנשאר לתיקון על ידי אדם הראשון, זה בראשונה, כן, לפני החטא, הכוונה לתכלית הבריאה. של מה? של אין מלך בלא עם. שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו תואר מלכות. זאת אומרת, אם אדם הראשון היה מסיים את הנקודה הזאת, בעצם היה גילוי אלוהות כאן בעולם הזה, הייתה מתקיימת אותה בחינה של לעשות לו התברך דירה בתחתונים, ולכן כתוב בצורת נקבה, בלשון נקבה, שאדם הראשון היה צריך לעובדה ולשומרה, ולא לעובדו ולשומרו, כי היינו מבינים שזה דבר זכר שהוא צריך לתקן, אלא הוא היה צריך לתקן מדרגה נקבה. ולפי הכלל הידוע, כל מלוכה שאינה באה ברצון, עכשיו בשביל הדבר הזה צריך מלכותו ברצון קיבלו עליהם. כלומר, כדי לתקן את המדרגה האחרונה שנשארה, והתיקון היה כבר נעשה בידי הבורא, התברך שבו, הוא היה צריך רק להשלים. אבל כדי להשלים את זה צריך גילוי הרצון העליון. כלומר, הכתר צריך להתגלות במלכות. הרצון הוא כתר, הוא צריך להיות למטה ברצון האנושי לקבל את הרצון האלוהי. כלומר, כתר נקראת רצון בערכים. כשהרצון הופך להיות בעצם למטה, גם כן רצון לרצון הזה, עשה רצונך כרצונו, אז בעצם נשלם כל העניין. ואז האין, שזה ספירת כתר, הופכת להיות אני, ונגמר הסיפור. גמר התיקון, אותן אותיות. כל מלוכה שאינה באה ברצון, גם הוא, מצד בני המלוכה, נקראת ממשלה ולא מלכות. אז זה פשוט. הקדוש ברוך הוא לא רוצה למשול, הוא רוצה למלוך. הוא מבקש מלכות ולא ממשלה. כמו שכתוב, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. וזה דבר פשוט שהאדם נברא עם רצון, עם בחירה חופשית, ולכן, אם הוא לא רוצה, לא יהיה. כל העניין של המלכות, וזה מה שמעכב את הגאולה. מה זה גאולה? זה מלכות. גילוי מלכותו התברך. כנראה שאין עדיין רצון אמיתי אצלנו. זה מפחיד. כי בעצם אנחנו לא רוצים. למה אני אומר שאנחנו לא רוצים? כולם יגידו לי, כן, אנחנו רוצים. כנראה שאנחנו לא רוצים מספיק. לא באמת רוצים, או לא יודעים בכלל מה לרצות. כי לא לומדים מה צריך לרצות. תשאל אנשים ברחוב מה הם רוצים, אפילו אנשים שלומדים תורה. בשביל מה אתה לומד תורה? מה אתה עושה? כן? אז אנחנו אומרים מילים, לעשות רצונו. יפה, בוא תקשיב למילים שאתה אומר עכשיו. מה זה לעשות רצונו? שהרצון שהוא ספירת כתר ירד לעולם העשייה. אני צריך לעשות רצונו, זאת אומרת שהעולם הזה צריך להיות גילוי רצונו. אבל איך? על ידי הרצון שלי, חופשי, בחירה. וזו הכוונה להעלות מן. מה זה להעלות מן? מים נוקבים? כלומר להעלות עדים. העדים האלה הם בעצם רצון. זה ביטוי לרצון שאני צריך להעלות בבקשה הזאת. אני שולח אינפורמציה שאני רוצה. זה נקרא להעלות מן. שבמלכות, במדרגה התחתונה, לבטל כוח הרע והקליפה של כפירה רחמנא ליצלן במלכותו יתברך. מה זאת אומרת כפירה במלכותו יתברך? חוסר באמונה. חוסר באמונה פירושו שהאדם לא מאמין ב-100% שמלכותו בכל משל. אני אתן דוגמה. כל אדם שנכנס למין מציאות של מראה שחורה, חס ושלום, הוא בעצם באותה שנייה של המראה השחורה שהוא נכנס אליה, בדיכאון הזה, מה הוא אומר? הוא משדר, אין אלוה במקום הזה. עובדה, אתה בדיפרסיה. אתה במדרגה של דיכאון. למה? כי אין אלוהים במקום הזה. כי אם היה אלוהים במקום הזה, היה רק שמחה. איפה שהוא נמצא, יש שמחה. שהשמחה במעונו. אם הוא שוכן כאן, יש שמחה. אם אתה לא בשמחה, מה זה אומר? שבעצם אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא נמצא באותו מקום. כלומר, בכוח שלך לבד, דחית אותו, זרקת אותו החוצה, ועכשיו אתה מרגיש ריק. זאת בעיה גדולה. כי בעצם זאת הכפירה רחמנה ליצלן במלכותו התברך. כי הרי אם מלכותו בכל משלה, כל נקודה, כל סנטימטר, כל מדרגה רוחנית, הכי קטנה שיכולה להיות, שאין שם קודשה בריחו, המלכות לא נכנסה לשם. לא יתקיים העניין שהוא מלכותו בכל משלה. לא. כאן כן, כאן לא. אז זה לא מלכות. ונשארה הבחירה לאדם הראשון בזה. זאת האחריות שלנו. אדם הראשון זה אנחנו כמובן. יש לנו בחירה חופשית במה? ברצון הזה. שעל ידי שיבחר מעצמו בטוב ויקבל מלכותו, נשלמה בחינת המלכות. ככה אנחנו משלימים את המלכות. ולכן כתב האריזה, כי מיד כשנברא אדם הראשון, התפלל ועשה מצוות. מה יש לו להתפלל? על מה יש לו להתפלל? על מה יש לו לעשות מצוות? איזה מצוות? והתחיל להחריט הקוצים מן הכרם. זאת אומרת שאדם הראשון הוא במדרגה רוחנית גדולה מאוד. הוא מבין שהוא צריך עכשיו לתקן את מה שנשאר. קראנו לזה עכשיו, בלשון הרב, מן שבמלכות. החלק הקטן לסיים את כל הבריאה. כדי לתקן שם צריך להוציא מנגנון שגם הקדוש ברוך הוא ברא באותו מקום, וזה קוצים. המקום הזה נקרא קרם, ושם יש קוצים. צריך לעבוד את אותו מקום, ולשמור שלא יהיו קוצים ודרדרים באותו מקום, ואז נגמרת המלכות. כי עצם התפילה היא קבלת מלכותו יתברך. ברגע שאדם מתפלל, מה זה אומר? שהוא מקבל שבעצם הכל בא ממנו יתברך. זאת התפילה. אני מתקשר למי שנותן. אם אני לא מתפלל, זה אומר שאני לא מבין שמישהו נותן. ובזה התחיל להחריט קוצים מן הכרם. אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הראשון בחירה חופשית. אדם הראשון מיד שנברא מתחיל להתפלל. זאת אומרת, הוא יודע מאיפה הוא בא. הוא יודע שהוא לא נולד מהגשם האחרון, שלא היה. לכן הוא צריך, התחיל להחריט קוצים מן הכרם. הם קוצי הכפירה. אותם קוצים כמובן, הכל בביטויים של קודים. התורה מדברת בלשון שאנחנו צריכים להבין מה היא רוצה לרמוז לנו. כמובן שלא מדובר סתם בעבודה של קרם, שאדם הראשון זרקו אותו באיזה מקום, שהוא צריך לעשות עם תוריה, כן, עבודה. אותם קוצים זה בעצם כל מה שמפריע לאדם. כל החיים שלנו מלאים קוצים. כל אחד יש לו את הקוצים שלו, שמפריעים לו. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. זאת אומרת שבכל אחד ואחד מאיתנו יש קוצים שמפריעים לאותה שושנה להתגלות. ואנחנו כל הזמן צריכים להסיר את אותם קוצים כדי ללקוט את אותה שושנה, לתפוס אותה. לכן הוא צריך להוציא את כל הקוצים האלה של הכפירה בשם. וכן עשה מצוות יעוין שם. שמפרשים שהכוונה לדברי התוספות בראש השנה, שקידש את הלבנה. עשה קידוש לבנה. זה המצווה שהוא עשה. כך אומרים בעלי התוספות, מה זאת אומרת שעשה קידוש לבנה? שזה גם כן מורה על נקודת המלכות, שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת, הוא יודע שהמלכות בצורתה של הלבנה שנבראה, אם אני עושה את התיקון הזה, קידוש לבנה או תיקון לבנה, או ברכת הלבנה, לפי הנוסחים, זה אומר שבעצם אני מסוגל לסיים את כל הבחינה הזאת, עד שהיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, זאת אומרת שאדם הראשון בא ומתחיל לעשות מצווה, וזה קידוש לבנה. והוא מלך העולם. ברגע שאני רואה שיש חידוש, התחדשות תמידית, שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, ולא ברא וברח, אלא ברא ומחדש. לחזור למה שאמרנו מקודם, שהבריאה היא מלאה כל רגע וכל מקום פנוי, תמיד מלא. אין וקום, אין ריק. הריק זה רק מה שאתה גורם. זה נקרא המלאק. איפה שאתה משאיר חלק חסר, אתה מכניס בעצם קליפה. ולכן, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח של שטן, רוח שטות. למה נכנסה בו רוח שטות? כי הוא זרק את רוח הקודש שהיה בפנים. הוא מסלק את השם ממנו. על כי אין אלוהי בקרבי, חז ושלום אומר הפסוק, מצאוני הרעות האלה באחרית הימים. זאת אומרת שהאדם מסלק את האלוהות מעצמו, ואז הוא מרגיש ריקנות. אין תכלית בכלל. כאן, כשאתה עושה קידוש לבנה, ברכת הלבנה, זאת הכוונה הפנימית. אני לא סתם מתפלל וקורא טקסט שכתוב, עוד פעם, אני חוזר לכל העניינים האלה המעצבנים שאנשים אומרים תפילות ולא יודעים מה הם עושים, סתם. מוצאי שבת, כולם רצים החוצה, ברכת הלבנה, ברכת הלבנה, ברכת הלבנה, מה אז מה? אמרת ברכת הלבנה? לא אמרתי. גם אתה אמרת, עשית אותו דבר, שנינו אותה קומה. לא עשינו כלום, אף אחד לא מבין מה הוא עושה, רק קורא טקסט. אתה צריך להבין מה קורה כאן. שואלים שאלות כאלה? לא שואלים, למה? דתיים. דתיים לא שואלים שאלות, נכון? רק חילונים שואלים שאלות. דתיים הם כבר נכנסו לאיזה מין סדר. ברכת הלבנה, מנחה, מנחה, כולם רצים. מה אתה עושה? בברכת הלבנה צריך לכוון שהכוונה האמיתית היא שהקדוש ברוך הוא מחדש כל רגע. תסתכל דוגמה. הכל מת וחוזר לתחייה כל רגע. כלומר, מה זה משדר לי? אופטימיות, אתה לא עבוד אדוני. אפילו שהגעת למדרגה אפס, אתה נבנה מחדש. זאת הכוונה האמיתית. זאת שמחה גדולה. גם הריקוד אחרי הברכת הלבנה יכול להיות ריטואל. חודש טוב, חודש טוב. מה? על מה? על מה אתה רוקד? למה עוקדים שם? למה לא רקדת בתפילת ערבית לפני? אופטימיות. יש בניין מחודש כל רגע. ברכת הלבנה. וגם הלבנה נקראת מלכות. אמנם, ההשלמה למלכות הייתה צריכה לבוא ביום השבת. כי שבת היא גם כן מלכות. אז בעצם אדם הראשון היה צריך להשלים את אותה מלכות, להגיע לתחום שבת, וזהו, גמר התיקון. יום שכולו שבת. שבו שבת הקדוש ברוך הוא, כן? שבת מכל מלאכתו. והוא יום השביעי לבריאה, בחינת מלכות. אז הכל היה מסתיים, היו לו כמה שעות, כן, עוד פעם לא ניכנס לעניין של שעון, היו לו כמה שעות, כמה רגעים, כמה בחינות, כמה מדרגות, כדי לסיים את הבחינה הזאת ולהיכנס לשבת הגדולה של היקום. ואנחנו היינו כלולים בתוכו, זה בסדר גמור. היינו מרגישים את הגאולה. והקדוש ברוך הוא ציווה אותו, מעץ הדעת, טוב ורע, כן, אל תאכל ממנה. והביאור, לפי מה שמבואר בזוהר הקדוש ובאריזה, עניינו, היה איסור הזיווג קודם שבת. כלומר, האריזה והזוהר הולכים, מביאים אותנו למקום אחר. מה זאת אומרת אכילת אותו עץ הדעת טוב ורע? ואכילת עץ הדעת הוא מה שנזדווג עם חווה ביום שישי, ביום ו', ועל ידי זה נתעורר כוח הרע של מידת היסוד. תשימו לב, עד כאן. כוח הרע שהיה אמור לתקן היה במלכות. עכשיו שהוא הולך לקלקל עוד מדרגה אחרת, שזה הזיווג לפני הזמן, מה הוא מקלקל? גם את הקומה הזכרית. לא רק את הקומה הנוקבית, אלא קומת זה. על ידי היסוד שהוא פגם בזה. כמו שביארו בספרים הקדושים, עכשיו, כמה דברים יש לתקן? שניים. קודם כל כפירה באמונה, שזה במלכות, וגם עניין של יצר הרע דעריות. דבר חדש. ועל ידי זה נתעורר כוח הרע של מידת היסוד, כמו שביארו בספרים הקדושים, כי קודם היה עניין זה כמו שאר איברי האדם, כלומר, אותו איבר היה פשוט כמו כולם, ולא היה בזה רע. אנשים לא, כן? האדם הראשון לא היה בזה מדרגה של רע. ואחר אכילה זו נעשה בחינת הרע בזה, בין בהתר להתגברות החומריות, בין באיסור. זאת אומרת, בכל התחומים עכשיו, אותו מקום, אותו איבר מהווה בעיה לאדם, למרות שבהתחלה לא היה כן.
כי למקרה זה רע.
כן. אם זה במובן השלילי, נכון. וזה הביאור שכל הבחינות עד המלכות היו בתיקון. כי בחינת הזה, שהוא המשפיע, לא היה בו עירוב של טוב ורע. עכשיו זאת הזמן החדשה. הוא הביא רע חדש שלא היה. כי היה טוב גמור. דרך אגב, יש ספר של רבי חיים ויטל, תיקון לזה, בשם הספר, עץ הדעת טוב. לא עץ הדעת טוב ורע. כן? היה הכל טוב גמור. כלומר, כל המדרגה של הזכר הייתה מצוינת באילן הספירות. אבל החלק של המלכות היה צריך לסיים אותה. לא רק שהוא לא סיים את חלק המלכות, אלא עכשיו הוא פגם במקום היותר עליון שזה היסוד. הוא פגם, ופגם זה, שהוא בחינת המשפיע, הוא הזה, לא היה שייך. כיוון שהיה מתוקן, ולא נשאר לאדם ראשון אלא עבודת השם בבחינת האמונה ותיקון המלכות. למה אתה הולך להוסיף קלקול על דבר שהיית רק צריך להשלים אותו? אתם מבינים מה הולך פה? אדם מגיע למקום, אומרים לו, אתה צריך רק להשלים את זה. במקום להשלים את זה, מה הוא עושה? שובר עוד כמה דברים. אומרים לו, טוב, עכשיו אתה צריך לתקן את הכל. כשהוא מתקן את הכל, נגמר הזמן. אומרים לו, אבל עוד לא התחלת לתקן את התיקון הראשון שאליו הגעת. כך אומר הבן איש חי, זאת הבעיה של האדם בעולם הזה. לפני שהוא מתחיל לטפל בבעיה העיקרית שבשבילה נברא העולם, הוא צריך קודם כל לטפל בכל הבעיות שהוא בעצמו גורם, עד שמגיע ל-70, 80, 90 שנה, עד 120, ובכלל לא התחיל לטפל בעיקר. והלוואי ויתקן בכלל מה שהוא עשה. אמנם, הנחש שכל עניינו הוא יצר הרע, דזנות ועריות, כמו שדרשו חז"ל שעל ידי קנאה באדם וחווה בא לידי כך, כן? וכן אמרו בתיקוני זוהר, נחש מחמם, שהוא יצר הרע שמחמם לעבירה, ועקרב מקרר, הוא היצר הרע של אמונה ומלכות השם, אז בעצם הוא הותקף עכשיו בשני חלקים. הוא היה צריך להשלים מדרגה של הקרב, אמונה, קרירות, ועכשיו לא רק שהוא לא תיקן את זה, הוא גם פגע באמונה של חמימות, שזה עניין הנחש. ומלכות השם, בא עליהם לפתותם לאכול מעץ הדעת. זאת אומרת שבעצם הנחש אומר, כן, משעמם לי, אל תטפלו רק בעקרבים, גם אני רוצה להיות בסיפור.
לפי זה, אז בעצם היה לו... היה יצר הרע של הרעיה
קודם. של הרעיות לא היה. זאת הזמנה, זאת כניסה של ירידה. כלומר, אתה שואל שאלה יותר עקרונית.
במה נתקנה הנחש באדם וחווה?
הוא, הנחש התקנה. זאת אומרת שמבחוץ הוא ראה שהזיווג לא היה בזמן, וזאת הטעות. אם הזיווג היה בזמן, העולם כבר היה מתוקן, כי הוא השלים את הבחינה של המלכות שצריך, אז לא היה הנחש בכלל נכנס. אבל בגלל שהיה הזיווג בזמן לא נכון, שהעולם לא היה עדיין מתוקן, אז זה גרם לכל הכניסה, כי היה עדיין רע, במרכאות בעולם, הרע המינימלי שהיה צריך לסיים אותו, לתקן אותו. ועל ידי כן נעשה בחינת הרע גם בענייני הזעיר אנפין. מה שהיה בהתחלה רק במן דנוקבה, עכשיו הגיע הרע למדרגה יותר עליונה של הזכר. כלומר, מה שהיה צריך להשלים בהתחלה זה כוח המקבל. למה? כי המלכות היא בחינת מקבלת. ברגע שזה לא תוקן, יש בעיה נוספת, שנפגם גם הכוח המשפיע. כן, אני מתרגם לכם את זה בחסידות, כדי שיהיה יותר פשוט. בהתחלה היה צריך להשלים כוח הקבלה, בגלל שזה לא עבד כמו שצריך, הוא לא עשה את התיקון שם, גם נפגם כוח הנתינה. אז עכשיו הוא לא יודע לא לקבל, הוא גם לא יודע להשפיע. שתי בעיות עכשיו לתקן בעולם שלנו. זו הבעיה של כולנו, כן? יש אנשים שלא יודעים לקבל, ויש אנשים שיודעים לקבל, אבל לא יודעים להשפיע. ולהפך, יש אנשים שיודעים להשפיע, אבל הם לא יודעים את השפעה. זו בעיה. יש אנשים שלא יודעים לומר לא. וכשאומרים להם אתה חמוד, את חמודה, הם אומרים לא. וכשאומרים להם אתה טוב, הם אומרים לא. לא מסוגלים לקבל. זאת מחלה. ויש אנשים שלא מסוגלים לתת. סגורים, עצורים. הכל סגור בפנים. על זה צריכים לעבוד. זאת עבודה רצינית. על זה גם כן מתעכבים זיווגים. כי הזכר לא יודע להשפיע, והאישה לא יודעת לקבל. אז לפני שהיא מתחילה לחפש זיווג, היא צריכה לעבוד על מה? היא על כוח קבלה. מה זה לקבל? והוא צריך לעבוד על בחינה של משפיע. וכמובן כל אחד כולל את השני, וזאת עבודה רצינית. את זה צריך ללמד. כמובן שאת זה לא מלמדים. זה היצר הרע. שהוא המשפיע יצרה דעריות. כלומר, שהמשפיע מקולקל, זה הופך להיות יצר, כן, של עריות. עריות זה ערווה, רע, הכל נמצא בפנים. נמצא כי על ידי חטא עץ הדעת, נעשה מציאות שצריכים לתקן ולברר כוח הרע מבחינת זה, שהוא יסוד, חוץ ממה שצריכים לתקן מבחינת המלכות. כלומר, שתי מדרגות, בהתחלה היה רק דבר קטן להשלים. עכשיו שתי מדרגות שלמות. כלומר, האמונה במלכות השם, או כל העניין של הנתינה. וזה הכוונה באריזה, שכל מה שנתקן, נפגם. נעשה תערובת טוב ורע, גם בבחינת מידת הקדושה, וצריכים עקירת הזוהמה של יצר הרע דעריות. עכשיו צריך לעבוד על זה בצורה רצינית. וזה אשר אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, בזעת אפיך תאכל לחם. קוץ ודרדר תצמיח לך, עד שובך אל האדמה אשר משם לוקחת. מה זאת אומרת? עד שתחזור למה? לבחינה שנקראת מלכות. התיקון הראשון, זה נקרא לאדמה אשר משם לוקחת. כלומר, עד עכשיו אתה צריך בזעת אפיך לאכול לחם. למה? כי פגמת במדרגה יותר, שנקראת אכילה, עוד מעט נראה, שזה הייחוד בזמן לא נכון. עכשיו, עד מתי תעשה את התיקון הזה? עד שתחזור לאדמה שמשם לוקחת, כלומר, אני לא שוכח את התיקון הראשון שהיית צריך לעשות, ועוד התחלת. והנה, קודם שהיה בגן עדן, עניינו ששם אין כוח הרע של יצר הרע דעריות, בגן עדן זה לא קיים. וזה נקרא גן עדן, שהעידון והתענוג הוא בקדושה וטהרה שם, ונברא אדם הראשון כדי לעובדה ולשומרה, כלומר לסיים את המדרגה הזאת, הנוקבית, מן דמלכות, כמו שהוא קרא לה בהתחלה, שנאמר בלשון נקבה לעובדה ולשומרה, דווקא לעבוד את ההי האחרונה ולשמור את ההי האחרונה, ביות כברכה, שזה בעצם המלכות, דהיינו לעשות הבירור בהי האחרונה היא בחינת מלכות השם. כן, באותיות יות כברכה, זאת האות האחרונה. את זה היינו צריכים לסיים, זהו. כלומר, בעצם היה יקו, יות כבב. ובהי האחרונה היה כמעט כל ההי, היה צריך רק להשלים את החלק הקטן שבהי, נגמר הסיפור. ואז ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד, יות כבב. מה קרה? לא רק שההי האחרונה לא נתקנה, אלא נפגם גם הוו שלפני. וו והי. כמה זה בגמטריה וו והי? 11. זה התיקון שלנו. 11 ארורים, 11 סממני הקטורת. כל הבניין של ה-11 זה תיקון הוו והי. איך אנחנו קוראים לזה במילים פשוטות היום? תיקון המידות. באנו לתקן את המידות, שהם ו' וה' אחרונים, שבשם י' כו'. גם יש פה רמז למה שמשם לקחת שיום
בצפתי במלכות, ואז לעלות ליסוד, שרק על ידי זה שאפשר לשקול מה שנלמד לקבל.
אוקיי, בוא נראה מאיפה מתחיל התיקון, יפה, בוא נראה.
זה כמו במלחמה של עמלק, יד על קלסיה.
נכון, מלחמה של עמלק זה המשך של אותה בחינה, כלומר לשמור על הקיים. כלומר מבחינתו לשמור על הקרירות הזאת, שלא תחזור לתקן את הו ואת ה. תנתק את היוד כ, שתי האותיות הראשונות, מוו כ. זאת העבודה של עמלק. והניסיון שלו, וכוח הבחירה היה בעיקר בעניין אמונה. כלומר, ההתחלה, זה הניסיון, זה מבחינת מלכות. אבל אחר שחטא, אחרי החטא, נאמר לו, בזעת הפך תאכל לחם. אתם מבינים שזעה, לפי המקובלים, זה תיקון היסוד. אתם יודעים שעל ידי זעה, בערב שבת, כשהולכים לעשות קניות, כשעושים כל מיני דברים לשבת, הזעה שיורדת מהגוף, כן, אצל הגברים, זה תיקון. גם בכמח של המצות, כשהולכים לעשות מצות לאפות מצות, הגבר מזיע, בזהה הזאת יש בעצם תיקון אותה הבחינה של הזכר, של עריות. וצריך לכוון בזה. לכן בזהת הפך תאכל לחם. מה זה תאכל לחם? זה ביטוי נקי של התורה, התורה דיברה בלשון נקייה, מה זה לאכול לחם? את הלחם אשר הוא אוכל. מה זה את הלחם אשר הוא אוכל? זה עניין של ייחודים וזיווגים. בסדר? האישה. כלומר, כמו שאומרים שהאישה נקראת פת בסלו. כן, אותו דבר. כידוע כי לחם נקרא יצר הרע דעריות, זה הביטוי לזה. כמו שנאמר, הלחם אשר הוא אוכל. שעתה יש לפניו עבודה גדולה של יצרה דעריות, שהוא תיקון הבחינות העליונות מן המלכות. לא רק המלכות, אלא הבחינות שלמעלה מן המלכות, שהם המשפיעים שנפגמו. כמו דעיתה באריזל, דפגם הברית, פוגם בכל הקומה ובכל הפרצופים. כלומר, אולי היית חושב שזה רק היסוד. לא, היסוד זה הכל. גם היסוד זה גם בכל הקומה, כי בעצם היסוד הוא עניין של ריכוז כל הכוחות של כל הקומות. האחד. נכון, האחד, איננו. יוסף.
המלכות זה לא משפיעים.
מה?
המלכות זה לא משפיעים, במקרה זה, זה היסוד המשפיע והמלכות.
נכון.
פה זה כאלה, אריזל אומר, שלגבי המלכות זה משפיעים.
איפה ראית את זה?
שקראת את זה עכשיו.
לא, תיקון הבחינות העליונות מן המלכות, שהם המשפיעים. בסדר? עד שובך אל האדמה, זה הסוד. עד שובך אל האדמה, זאת אומרת, אני רוצה להתחיל מחדש איפה שהתחלנו. הלכת קצת לאיבוד, בוא נתחיל את העבודה. שאחר תיקון זה תשוב להשלים תיקון המלכות, הנקראת אדמה. היא האמונה השלמה במלכות השם. אז בעצם יש לך תשובה. למה זה מתחיל?
ביסוד.
הפגם היה שעלינו למעלה וקלקלנו מדרגה עליונה. אנחנו צריכים לתקן עכשיו קודם כל את היסוד, כדי לחזור בסופו של דבר אל המלכות. אתם מבינים למה עניין של גאולה זה גם סוד חזרתנו לארץ ישראל? כי זה בעצם מה שהולך. כשאנחנו חוזרים אל האדמה, זה מראה שפגמים ביסוד תוקנו. אולי לא נגמרו, אבל תוקנו דיים כדי שעם ישראל יחזור לארצו אל האדמה אשר משם לוקח. ומה שנשאר עכשיו זה המדרגה האחרונה. ולכן 6,000 שנה הם לתיקון מבחינת הזה. תשימו לב כמה זמן, 6,000 שנה כדי לתקן את הפגם הזה בעריות בגלל כמה מדרגות לפני שבת שהיה שם הייחוד אסור. הנקרא וב קצוות. ואחרי זה, באלף השביעי, הוא תיקון האמונה ובחינת המלכות. כמו שכתב הרשש בנהר שלום, עליו השלום, שאחר 6,000 שנה יחזרו לאותה בחינה שהיה אדם הראשון קודם אחרי. זאת אומרת, אנחנו חוזרים בעצם למדרגת אפס של בריאה, ואז אומרים לנו, טוב, עכשיו אתם מוכנים לתקן? איבדתם כבר 6,000 שנה. בשביל מה כל הבלבול הזה? לתקן מה שהיה הוא צריך לתקן. ולכן נאמר לעתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ וכו'. כי רק אז יהיה התיקון השלם של אמונה ומלכות. אני שואל אתכם עכשיו, לפי זה, מה צריך ללמוד? מה שלא לומדים, אמונה. אותו עניין. מה זה אמונה? אנשים לא יודעים אפילו מה זה אמונה. השקפה... אם אין לך לימוד אמונה קבוע, שזה כולל ספרי אמונה, לדעת מה זה להאמין, אתה לא מסוגל בכלל לעשות את העבודה, אתה לא יודע על מה מדבר בכלל, מה הנושא?
אז זה בדיוק היפה האמונה, זה לעשות בלי להבין.
לא.
אתה מתחיל בזה. האמונה מתחילה בזה.
זה לא עניין של לעשות.
אז לחזור, צריך לימוד. לא, צריך לימוד ודאי, אבל אתה חוזר בסוף.
מה זה לעשות בלי להאמין?
הגדלות של כל יהודי זה לעשות בלי להאמין, בהתחלה לא אומרים תעשה, אז...
מה זה אומר? מה זה אומר לעשות בלי להאמין? מה זה להאמין, קודם כל? מה זה להאמין?
בעצם, זה מה שיש בפנים, שזה משהו שאתה לא שואלת אפילו על זה. בעצם, שהיחידה זה, זה משהו שמיד...
אתה לא בעל הבית. יש בעל הבית ואתה עושה מה שהבעל הבית דורש.
מה זה אני מאמין?
מקבל את זה.
מה זה אני מאמין? מה זה אני מאמין? מה אני מאמין? אני יודע שיש מישהו שם למעלה? זה אני מאמין? אני שואל אתכם, שאלה, תענו לי.
אמונת, זה נקרא סדר זרעי, מפרש ראשי, שזורע ומאמין לחי עולמים שיצליח את מאמין.
זאת אומרת, שהוא עושה, שהוא זורע.
הוא מגיש לריבון העולמים את הכלים בצורה המתוקנת של ריבון העולמים וריבון
העולמים. זאת אומרת, מה זה אני מאמין? אני הופך להיות צינור על ידי הפעולות שלי כדי לאמן את האלוה דרכי. מה זה לאמן? לאשר. יאמנו דבריו על ידי מעשיי. אני מאמין וזורע. אם אני מאמין בלי לזרוע, זה לא אמונה. אמונה זה סדר זרעים, למה? כי אני זורע, אני עושה עבודה כאן בעולם הזה שהיא בעצם ביטוי אמיתי שאני חי את האלוהי. לא שאני מאמין במשהו, שיש איזו נקודה פנימית בפנים ויש לי אמונה, לא, זה לא זה. כלומר, כל דבר שחי את מה שהוא מאמין בו, זה נקרא אמונה. זאת האמונה, זה האמת. אז זה אמונה של המלכות, מה?
זה מה שהוא אמר, לא? שמה? שמה? את המעשים.
כן, אבל פה זה לא עניין שאני לא יודע. זאת הבחינה הראשונה, הבסיסית. אבל צריך ללמוד מה אני עושה. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות מלכים, מה זה אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח? יאמין לו בכל יום שיבוא. שתי מדרגות. מדרגה הראשונה, שהוא פסיבי, ואז עוברת דרכו הגאולה, בלי שהוא ידע מה קורה. אבל מדרגה שנייה, עליונה, שהוא מודע לתהליך, למהלך הזה, וזה צריך ללמוד, של הגאולה האלוהית שעוברת דרכו. איך אני שותף לתהליך הזה? מה שהיה צריך לתקן אדם הראשון קודם אחרי. וכן כל כללות האישה נאמר על בחינת יצרה דעריות. כלומר, מה קורה לאישה עכשיו? איזה כללות היא קיבלה? בעצב תלדי בנים. מה זה? עניין של יסוד. הרבה הרבה עצבונך. כלומר, עניין של לידה בצער, בעיצבון תלדי בנים וכו' וכו'. שמורה, כי המשיכו בחינת הרע בזה. כלומר, גם אצלה יש זה, כוח המשפיע. הנה, היא הולכת לתת חיים עכשיו. היא כוח המשפיע, גם פגום אצלה, עובדה היא סובלת כשהיא נותנת חיים. אתם מבינים איפה נפגם כוח המשפיע? גם אצלה, שהיא כוח המקבל. ולכן נענשו באחיזת כוחות הרע בזה, שמזה נובע דם נידות. כאן אנחנו מבינים מאיפה נובע הדם של הנידה. מהחוסר יכולת, שעדיין לא נגמר התיקון של הנתינה הנכונה. ובזה מבואר מה שנאמר בפרשת בראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, שבפשוטו הוא הוספת קדושת ביום זה. כלומר, הגיע שבת, הקדוש ברוך הוא שם עליו עוד חבילה של קדושה. חז"ל דרשו קדשו במן וברכו במן. ובפסיק תזות רק כנראה הוקשה לו. הרי קודם שהיו ישראל בעולם, לא שייך ברכה זו. איזה מן, על מה אתה מדבר? עוד לא הגיעו לעולם, המן עוד לא ירד. מה זה ברכו במן? ולפני שירד מן לעולם בפרשת ושלח, אז אין ברכה לשבת. ולכן כתב שכל זה נעשה אחר שיצאו ישראל ממצרים. אז איך אפשר להבין את זה? אלא שמשה רבנו עליו השלום כתבו שם על שם העתיד. זאת אומרת שהיה כבר את הפוטנציאל של העניין הזה שברכו במן, על שם מה שיופיע בגשמיות במן שיורד מן השמיים. ויהן רשי ורמב"ן תנא. למבואר, ברכה זו באה דווקא אחר חטא עץ הדעת. כלומר, הברכה של השבת, שברכו במן, באה דווקא אחרי שאדם חטא, שמבואר בחז"ל כי היה זה ביום שישי, קודם השבת הראשונה. אותו חטא. ומשום שאחר חטא עץ הדעת, עיקר עבודת האדם הוא בעקירת כוח הרע ממנו, ואף האמונה הברורה לא יכולה להיות אצל האדם לפני שעוקר כוחות הרע. כלומר, מה מפריע לנו להאמין, כמו שאמרנו מקודם, בהגדרה של אמונה? כוחות הרע, הקוצים, שמפריעים לנו להאמין, זאת אומרת, לחיות את החוויה האלוהית בחיים שלנו כל רגע, זה מה שמפריע לנו, כי הקוצים האלה מפריעים לנו להרגיש את זה, לחיות את זה. אז צריך לסלק את זה, את כל הקוצים האלה, זאת עבודה רצינית. כמבואר בספרים הקדושים, כי פגם הברית גורם פגמים במוח ובאמונה. במוח בגלל שזה כוח המשפיע הראשון, וכמובן אם אין יסוד, אז זה מקלקל גם את המלכות, אז גם בכוח האמונה. אז בעצם כל הקומה מקולקלת בגלל שהיסוד מקולקל, והוא גם כן לא משפיע על המלכות, היא נשארת ריקה, עוד לא התחלנו את התיקון כמו שאמרנו מקודם. ולכן כל ימות החול, עיקר העבודה היא שבירת כוח הרע. מה אנחנו עושים בימות החול? יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי. רק עניין של שבירת כוח הרע. אנחנו צריכים להסתלק מכל מה שמפריע לנו. זאת העבודה, כי אנחנו הולכים לעולם כזה, ומשם צריכים לברר דברים, אבל קשה לראות את הדברים הניצוצות של האור בתוך העולם הזה של חושך. אז כל העבודה אנחנו רק מנקים, מנקים, מורידים את מה שמפריע. אבל שבת? מעין עולם הבא, וגן עדן, שאז הקדוש ברוך הוא מברך את הבריאה ומקדש אותה להיות כמו אדם ראשון קודם אחר. זאת אומרת, אנחנו חוזרים בעצם בשבת למה? כאילו לא היה פגם ביסוד. אתם מבינים מה קורה בשבת? אני מסביר. בשבת הקדוש ברוך הוא נותן לנו כאילו בועה רוחנית, מיוחדת, שבעצם אנחנו לא צריכים לחכות 6,000 שנה כדי להגיע לעבודה הראשונה שהיה האדם הראשון צריך לעשות אותה. כל שבת אנחנו חוזרים לאותו מצב. כלומר, אין חשש בשבת של מה? של פגם איפה? ביסוד. לא באמונה. באמונה זאת העבודה. אנחנו חוזרים לאותה מדרגה שהאדם הראשון צריך להשלים. רגע לפני שבת. מובן? אבל אין לנו פחד ממה? מפגם היסוד. ולכן מתי מצוות עונה? בשבת. אין פחד, אין חשש שם. עוד מעט נראה את זה. שחל קדושה על בחינת הכוח המשפיע, הכוח המשפיע מסודר בשבת. מסתלק הרע, כי הרע לא יכול להיכנס בשבת, נכון? כמובן בתיקוני זוהר, ששבת הוא ביסוד. עכשיו אתם מבינים למה תיקוני זוהר אומר ששבת זה יסוד. אנחנו חושבים תמיד ששבת זה מלכות. אומר לא, זה יסוד, כי שמה בעצם אין כבר עבודה. לומר שיש בו תיקון הרע בבחינה זו. אל תפחד. בשבת אין פגם היסוד. כן, כמובן בצורה הכללית שלו. ואז כל אחד, כמו אדם הראשון, קודם החטא בגן עדן. כלומר, הקדוש ברוך נותן לנו את החוויה של רגע לפני התיקון הכללי הגמור. כמו שהיה אדם הראשון. איזה יופי. שעיקר עבודתו הוא חיזוק האמונה הברורה. אז מה עושים בשבת? על מה צריך לעבוד? אמונה. ללמוד אמונה בשבת. וכל זה משום שלא יכול האדם להגיע לבירור האמונה וקבלת מלכותו בעוד שהוא צריך לשבר כוח הרע שביצחד האריות. אז כל הימים קשים לנו לעבוד על אמונה. מתי כן אפשר לעבוד על האמונה? בזמן שיצחד האריות קבל. וזה בשבת. לכן מתן הקדוש ברוך הוא ברכה מיוחדת ביום שבת, קדושה יתרה. מה זה הקדושה הזאת? נשמה יתרה. מאיפה זה בא? שגורמת לאדם להתאר ממשחד החיביה, מאותה, כן, עבירה של עריות, אין את זה בשבת, היא משיכת הרע בזנות ועריות, ואז הוא פנוי. פנוי למה? עבודתו היא בחינת אמונה ומלכות. אתם מבינים איזה כוח היא להיכנס לשבת עם המודעות הזאת? לא, מחר אתה נכנס לשבת. כן? מחר, בעזרת השם. אתה יודע שמה? שאתה נקי מכל המדרגות העליונות, ואתה עכשיו, כמו אדם הראשון, רגע לפני גמר התיקון. איזה כיף זה. ואתה בעצם אומר, אני רוצה להיות שותף, הקדוש ברוך הוא, לגמור. לסיים את העבודה הזאת, לתקן את המינימום הקטן אדם שהיה חסר בה האחרונה. וכן מבואר בזוהר הקדוש עניין עונת שבת. למה? משום שאז אין שליטת הרע בזה. לכן יש מצוות עונה בשבת. כי אין רע. וזה מה שאמרו חז"ל, שבת מעין עולם הבא. מה זה מעין עולם הבא? כמו שיתיד להיות. שהכוונה היא כמו בעולם הבא. כמו במדרגה הפנימית שנקראת עולם הבא. כלומר, רגע לפני הגמר התיקון, כמו שהיה אדם הראשון כשהוא נברא ברגע הראשון שהוא נברא. אחר תיקון 6,000 שנה. אז בעצם כל שבת אנחנו חוזרים בקטן למה שנחווה בגדול אחרי 6,000 שנה. להתאר ממשחד החידיה. כן? כוח הנחש. משחד החידיה זה חידיה בערמית זה נחש. העבודה היא כמו קודם חטא עצדה. בירור האמונה ומלכות השם. את זה צריך ללמוד, את זה צריך ללמד בשבת. כך בשבת הוא מעין זה. שעל ידי הקדושה שחלה ביום זה, האדם יכול להתעלות מבחינת הרע, ואין לו אלא עבודה באמונה ומלכות, זאת העבודה. כמו שאומרים במזמור שיר ליום השבת, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עובדים על אמונה. ותודה, הקדוש ברוך הוא, וכך סיום. להגיד כי ישר השם צורי ולא עבלת בו. אין כאן עניין של עריות פה, אני פנוי לעבודת השם המקורית האמיתית לגלות מלכותו בעולם. שמורה על האמונה השלמה בשם. כל דברי המזמור מורים על האמונה, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כי זהו המזמור שיר על עובדת יום השבת. ולכן כל סעודות השבת נקראים סעודה דמהנות. סעודות של מה? של אמונה. אז אתה אוכל אמונה בשבת, סעודות דאמונה. הלימוד שלך צריך להיות אמונה, ההתנהגות שלך צריכה להיות אמונה, כן? וכולך אמונה. כמו שנתבהר בפרשת בראשית, שזה כולל ג' בחינות אמונה בבריאת העולם, אמונה בהנהגת העולם, ואמונה בתורה מן השמיים. כל זה צריך לחדש כל שבת. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא לא עזב אותו, כלומר, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שהוא ממלא כל העלמין. וגם כן תורה מן השמיים, שהכל יש מנהיג, יש מי שנותן את הקצב בעולם הזה, וגם אם הבורסות נופלות, הוא נמצא בתוך הבורסה. אין דבר מנותק ממנו. וכל האנשים שפוחדים על כל דבר שקורה, בגלל מה? אין אמונה, חוסר אמונה. אז אני יודע שזה פשוט לומר, כי זה מתקיף. זה מדרגה שמפחידה. כל רגע אתה צריך לומר, לא, הקדוש ברוך הוא נמצא גם כאן. זאת העבודה. זה בונים את זה. איך בונים את זה? לומדים את זה. צריך רבנים שיודעים ללמד אמונה. וזה הביאור במה שאמרו חז"ל, שבעת שפגע אדם הראשון בקין ואמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת. הוא כבר תמור, מה העניין מזמור זה לכאן? מה זה, מדברים בקודים, כל אחד מדבר בעולם שלו. הוא אומר לו משהו, הוא שר מזמור שיר יום השבת. אולם למבואר, אדם הראשון אחר החטא בעץ הדעת, שנעשה פגם בבחינת היסוד, כן, הוא עלה במדרגה של פגם, נפגם גם בהירות האמונה אצלו. למה? הוא עזב את האמונה, הוא עלה למדרגה של פגם אחר בכלל. הוא לא עשה את האמונה, הוא לא התחיל לעשות את התיקון של האמונה. אז הכל הפך להיות אצלו כבערפל. ולא היה יכול לומר מזמור שיר יום השבת שהוא מזמור על בהירות האמונה. מתי אומרים מזמור שיר יום השבת? שזה צלול, שאתה לא פגום ביסוד. אחרי שהרע היה דבוק בו ביותר, אבל אחרי ששמע כוחה של תשובה, הוא הבין כן, שאפשר לעשות את העבודה הזאת. יש תשובה, יש פתרון לכל דבר, מעומקה, קליפה, איפה שאתה אדם נמצא, משם הוא יכול לצאת. עשה תשובה על חטאו בעץ הדעת, אמר מזמור שיר יום השבת, יותר ברור לי עכשיו, אני רואה את הדברים יותר בבהירות. שאתה הוא יכול לקיים מה שהוטל עליו קודם אחר. אני חוזר, כן, לעבודה המקורית. בהירות האמונה וקבלת מלכות השם. ובזה מבוארת הכללה שנתקלל הנחש. על גחונך תלך, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כי הנחש היו לו רגליים קודם אחר. הכוונה כי נחש הוא יצר הרע. עניינו היה להסיט את האדם בענייני אמונה. מה זה רגליים? אמונה. זה מה שמעמיד אותך במציאות. זה נקרא רגליים. אז הנחש הוא בא לקלקל. אז בעצם הוא רצה לפגום בכל הקומה. וזה הכוונה שהיו לו רגליים, שהגיע עד מוח האדם, ששם הוא מקום הבהירות של האמונה וקבלת מלכות שמיים. אבל אתה אחרי שהסיתו ליצרה דעריות, עיקר עניין יצר הרע הוא בהמשכת זוהמת היסוד על האדם. אז מה הוא לא צריך יותר? רגליים. אז הוא יכול להיות בלי רגליים כי הוא מטפל רק בקומה של היסוד. ולכן נקצצו רגליו ונאמר לו, אתה תשופנו עקב. שזה יהיה פעולתך נגד בחינת היסוד. כן? כאן זה לא דווקא עקבים למטה, זה עניין של יסוד. והוא ישופר ראש, שבעניין אמונה יהיה הוא לעלה ממך. וזה שמקדש עצמו מתגבר על יצרו, נקל לו להיות לו בהירות האמונה. אחרי שעיקר כוח היצר הרע הוא ביצרה דעריות. כלומר, אם אתה תתקן את הפגם הזה בעריות, אתה פנוי לעבודת השם המקורית, האמיתית, תתחיל. ואז הכל נראה לך ברור, אתה יכול להגיד מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, אני עכשיו פתאום רואה את העבודה, היא לא כל כך מסובכת. למה הסתבכנו? בגלל שעלינו למדרגה. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות. ובימות החול, העבודה היא תארת הרע ממשך דחיביה. כלומר, כל ימות השבוע אנחנו צריכים להיזהר מפגם היסוד. בבחינת הזה שהוא יצרה דערבית. אבל בשבת, שמתעלים מבחינה הזאת, כבר מתנתקים מהמדרגה הזאת, על ידי קדושת השבת, אז העבודה היא בבחינת מלכות, ואמונה ברורה במלכות השם. אולם בשבת, התורה לא חייבה להיות בשמחה מצד היום, אבל הוא יום שהאדם יש בו שמחה. לא מצד המצווה. אנחנו הפכנו להיות דתיים. למה אתה שמח? כי כתוב. לא, אתה יכול להיות שמח גם אם לא כתוב. אם אתה מרגיש, אם אתה חי את הקומה שאתה נמצא בה, פשוט מאוד. שהרי כל עיקר העצבות וחיסרון של שמחה שיש לאדם הוא מצד משחד החיליה. כוח הרע שיש בו, מזוהמת הנחש. אז הוא עצוב. כמו שרמוז בפסוק בעצב תלדי בנים. כלומר, הנתינה היא בעצבות. אתה לא יודע לתת. אני מתרגם את זה במילים פשוטות. אתה לא יודע לתת, לכן אתה עצב. אני אפילו בשבת. אבל בשבת, שנעשה כמו קודם אחת, שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בקדושה והטוב נפרד מן הרע. כן, זה תחום שבת. ממילא, עוז וחדווה במקומו. ולכן הוא יום של שמחה, יום שמחתכם, שמחה שלכם. לא מצד שיש ציווי של הבורא, תהיה בשמחה. כן, אם זה לא כתוב, אז אתה לא בשמחה. לא, יש לכם שמחה כיוון שאינו נכלל במועדים של חיוב שמחה מצד ציווי התורה. אבל יש שמחה, במקור של היום יש שמחה. זה טבעי להיות שמח בשבת. אדם חולה אם הוא לא שמח בשבת. וזה מה שכתוב, ישמחו במלכותך שומרי שבת. מה זה שומרי שבת? מי שעובד באמונה, במדרגה האמיתית שצריך לעבוד עליה בשבת. שאין להם עתה עבודת הקודש, אלא התחזקות באמונה ומלכות השם. זאת העבודה שלך בשבת, תתמקד בזה. כמו לעתיד לבוא, ואדם הראשון קודם אחר. ולפי זה, לכו לאלמה, שבת הוא יום של שמחה. אין שום ספק שזה יום של שמחה. אך לא מצד ציווי התורה, אלא במציאות. אתם מבינים מה ההבדל בין עץ הדעת לעץ החיים? בעץ הדעת לא כתוב שצריך לשמוח בשבת. אז אתה ילד טוב, אבל לא כתוב, אז אני לא שמח. אתה חולה. המציאות היא מציאות של שמחה, אתה לא פשוט לא חי. במקום להיות בעץ החיים, אתה רק בעץ הדעת. כתוב, לא כתוב. לא, זה לא עובד ככה. תהיה בחיים. אתה תרגיש את השמחה הטבעית שחייבת להתגלות אצלך אם אתה אדם בריא ביום השבת.
מה זה השמחה? זה השמחה, אני מדבר על שלמות. שאתה מציג
לא את שלמות. ש...
מה זה השמחה? מה זה הגדרה של השמחה? השמחה זה לא להיות צנע, להגיד... זה משהו, אתה חי בצורה... מה? וכן, לא, אז אני לא מתכוון... אתה שלום
עם עצמך,
זה
כאשר אתה בעלי השני... אני לא בורח מהשיעור, אנחנו עכשיו כותבים שיעור.
כן.
יש פה שיעור.
כן.
אז לפי השיעור תענה עכשיו, מהי השמחה בשבת?
פה, לפי השיעור שאמרת, זה לא מה שהיה לי תלו את ההרגשה, זה משהו
טבעי שבת. למה? מה גורם את השמחה בשבת? לא אני
כאן. לפי התיקון של היסוד שאני כבר...
פשוט מאוד אני עכשיו חוזר למדרגה הבראשיתית שאליה... נברא עולם, נברא אדם, זאת השמחה. מזה אתה צריך להיות שמח. לכן אמרתי, מחר כשיגיע שבת, בעזרת השם, אתה נכנס לשבת, אתה צריך לזכור את השיעור הזה. להגיד, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, הוציא אותי מהמדרגה של משחה דחיליה, של תיקון של עריות, אני עכשיו יכול להתמקד בדבר האחרון שצריך לגמור אותו. זה מה שנותן את השמחה. במקום לחכות 6,000 שנה עד האלף השביעי, כל שבת יש לך את זה. אז כל מה שאמרתם זה נכון. קרבת השם וכו' וכו'. אבל מה זה קרבת השם? שאתה קרוב לסוף של המבחן. זה מה שנותן את השמחה. כמו אדם חרוץ שכותב, כותב, כותב, רואה את השעון, אומר, וואלה, הנה עוד מעט גמרתי. סיימתי. זאת השמחה של שבת. כלומר, שמחה במציאות. יום של שמחה מצד הסתלקות כל הגורמים שמונעים את השמחה. ועכשיו אני יכול להתעסק בדבר העיקרי. עוד לא טיפלת בבעיה העיקרית, ויש לך הזדמנות כל שבת. בזה מבואר גם מה שחג הסוכות נקרא זמן שמחתנו. מה הקשר לחג הסוכות? למה שם כן התורה מצווה? להיות בשמחה. הגם שבכל המועדים יש מצוות שמחה. הנה בחג הסוכות נצטווינו גם על מצוות לולב, שחזל אמרו שהוא דומה למה? לשדרה. מה זה השדרה? זה כל היסוד, כל הבניין של היסוד, נכון? זה הלולב. עכשיו אתם מבינים למה? כי ברגע שאתה מחזיק את הלולב ביד, מה אתה אומר? תיקנתי את הבחינה הזאת. אז אם תיקנתי את הבחינה הזאת, עוד פעם אני חוזר למה? מדרגה של שמחה, מה נשאר לי לעשות? לתקן את העניין של האמונה ולסגור את העניין. נאמר התיקון. אז לכן לולב ומיניו, כן? מיניו שדומים ללב, כן? לעיניים, האתרוג ללב, העיניים זה הדס, כן? השפתיים, הערבה, כולם סרסורי דעבירה. אבל מי העיקרי שם? אני מברך על מה? על נטילת הדס? על נטילת לולב, זאת אומרת שאני נוטל את העבודה בידיים שלי, אני גומר את התיקון הזה עם משחה דחיליה, זה הלולב, כן? וכשנוטלים לולב, מורים על דידן נצח ועקירת, כן, ניצוח, ניצחון בעקירת כוח הרע ממשחה דחיליה. כלומר, אדם שמחזיק צריך לדעת מה הוא עושה. יש לו עכשיו את מידת היסוד ביד שלו, והוא צריך לתקן את זה עכשיו. ולכן הוא זמן שמחתנו. כמבואר שזה בטבע האדם שמסתלק מן הרע של הנחש, אז הוא שמח. ולפי כל זה נראה לבאר עניינו של נוח. עכשיו אנחנו חוזרים לנוח. פתאום, לא ידענו לאן זה הולך, עכשיו נוח. מסיימים את השיעור בזה. והנה נאמר עליו, איש צדיק תמים היה בדורותיו. הכוונה בזה כי עקר את בחינת הרע של חטא עץ הדעת שדורה היה לקוי בו ביותר. כולם היו, כן, בבחינת והשחית כל בשר את דרכו על הארץ. זרע לבטלה, חזה שלום. פגומים בפגם היסוד. והוא לא. הוא צדיק. רמז. הוא נכנס באיזה גיל לטבע? 600. והטבע מה זה? מלכות. היסוד מתחבר למלכות? ברוך השם. בחינת עולם הבא. מה יש בתוך הטבע? וגר זאב עם כבש. גמר התיקון. גמר התיקון. לכן היה צדיק. נעשה צדיק תמים. מה זה תמים? שלם. שמורה על היותו שלם בקדושה ותארה. וזה הסיום. את האלוהים התהלך נוח. שעיקר עבודתו עתה, אחרי שהיה צדיק תמים, מה לעשות? כמו אדם הראשון קודם אחר. כלומר, הוא חוזר לאותה מדרגה שאדם הראשון נברא איתה. בהירות האמונה וקבלת עול מלכות שמיים, הנקרא אלוהים, שהוא גמטריה הטבע. וזה הכוונה, צדיק תמים היה בדורותיו, בבחינת הרע ששלט אז בדורותיו, כלומר, יצרה דעריות, ביחס לכולם, הוא לא היה פגום. וזה היה צדיק תמים. כלומר, תשימו לב עכשיו, אנחנו עכשיו נכנסים למחלוקת. למה דורשים אותו לגנאי ולמה דורשים אותו לשבח? מי דורש אותו לשבח בעצם? מי שאומר שהוא סיים את... עבודת היסוד. ואילו בעניין אמונה בהירה, כלומר המלכות, עוד לא התחיל לעשות את התיקון, אז אומרים חז"ל, מקטני אמנה היה. שמה? למה מקטני אמנה היה? אומרים שאפילו הוא בעצמו לא האמין שהמבול הולך לרדת. אז הוא היה בונה את הסוכה, את הטבע, את החיים, את הבית, את האישה, את הילדים, בלי להאמין שהוא עושה משהו. אבל דורו של אברהם זה להפך. עיקר יצרה דידהו היה בפגם באמונה. מה לא האמינו הדור של אברהם? לא היו שטופים בעריות כמו בנוח, בדור של נוח, אלא שם הבעיה הייתה אמונה. ואברהם אבינו עליו השלום הבהיר לכל, לכל באי עולם, כי יש מנהיג לבירה. זאת העבודה של אברהם אבינו. כמו שנאמר, ויקרא בשם אל אלוהי עולם. וגדלותו של אברהם אבינו עליו השלום, הייתה בזה שהיה לו אמונה וקבלת עול מלכות שמיים, ופרסם אלוהותו לכל באי עולם, וזה נקרא דורו של אברהם. וזו הכוונה, כי בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. מה זה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום? כי אברהם בא לתקן אמונה, והוא בא לתקן עריות. זה לא אותו דבר, לא נחשב לכלום. אי אפשר להשוות ביניהם. מה? נכון? הגם שהיה צדיק תמים בבחינת צילוק משחה דחיביה, אבל בעניין אמונה לא היה כך. כמו שדרשו חז"ל, נוח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול. מה? יפה, יפה. זאת אומרת, את זה הוא תיקן. הרי שבעניין זה לא היה במדרגת אברהם אבינו. נכון. לכן באמת עיקר כוונת התורה לומר שבחו שבדורו. מתעסקים לפי המדרגה שיש לו לתקן עכשיו. דהיינו ביצרד העריות. אז שם הוא היה צדיק תמים. אבל ממילא נשמע מזה כי בדורו של אברהם מבחינת אמונה לא היה בשלמות כמו אברהם. אז נכון, אחד חסר מהשני. והחולק על זה ודורש לשבח, סבר כי מי שמתגבר על יצרד העריות, ממילא גם האמונה אצלו בגלל. איך עכשיו נבין את אלה שאומרים לו, הוא היה הכל בסדר, לא דורשים אותו לגנאי? לפי מה שאמרנו, מי ששולט במדרגה הזאת של תיקון היסוד, גם המלכות שלו הופכת להיות בהירה. לכן זה עובד ביחד. יפה. אם הוא היה תמים, אז גם המלכות שלו בהירה, ברורה יותר. ואם הוא צדיק בזה, כל שכן שהוא צדיק בזה. וזה האמור שהיה צריך סעד לתומכו. בשביל מה צריך סעד? בשביל מה צריך סעד אלוהי? ואברהם לא היה צריך סעד? הביאור פשוט. כי ביצרד העריות נאמר, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. נכון? ואם עלי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. עכשיו, מי בא לתקן את זה? נוח. אז אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא לא יכול להתגבר על העניין הזה. אבל ביצרד האמונה, עיקרו של דבר להיות מלכותו ברצון קיבלו עליהם. לא צריך סעד בשביל זה. כי למה? אם יש לך סעד, מה זה הוא מוציא ממך? את הבחירה החופשית. וזה אי אפשר באמונה, נפלת. ובזה, אם יהיה סעד, כן באמונה, הרי זה בגדר ממשלה. אז איבדנו את הכל. לכן אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה מתאים לאמונה. הכוונה, קבלת עול מלכות שמיים, שהוא מלכותו ברצון. זה ניתן ביד האדם, שהוא יבחר בטוב. שיהיה זה מלכות ולא ממשלה. לכן נוח. כן, סיום. בבחינתו היה צריך סעד לתומכו, כי היצר הזה, אם אין עזרה מן השמיים, חבל על הזמן. וניתן לו סעד זה. אבל בדורו של אברהם אבינו, שהיה בעיקר יצר של אמונה, שם היה תיקון, כן, של עבודה זרה, באמונה, שם היה תיקון, לא הוא צריך סעד, כי מעצמו היה מתגבר והולך. היה חייב להיות ככה, שזהו עיקר קבלת עול מלכות, שיבחר מעצמו בטוב. והוא הטעם שניתנה לו הצלה על ידי טבע. למה? שמבואר באריזל בליקוטי תורה, שזה כמו יום הכיפורים שהכל עולה לאימא. כלומר, הוא נכנס בתוך אימא עליונה. הטבע זה האימא. והטבע היא בחינת אימא. כמו שבת, מעין עולם הבא הנקרא בינה. כלומר, הוא נכנס למציאות אחרת. דרך אגב, באיזה גיל היה נוח כשהוא נכנס לטבע? 600. כשהוא יוצא מהטבע, 601. כמה זמן חי נוח?
950.
השנה של הטבע שהוא נכנס בה, ספורה לפי זה?
לא.
כתוב שכשהוא יצא מהטבע הוא חי עוד 350 שנה. אז איפה השנה שהוא היה בטבע? איפה השנה הזאת? אני שואל אתכם. יפה מאוד, היא לא כלולה בזמן. בעולם הזה עברה שנה, בתוך הטבע לא עבר זמן. זה מציאות אחרת, אין בזמן. אתם מבינים את הסוד הזה? פשוט מאוד. איזה יופי, רק להסתכל על הפשט. כיוון שהוא התעלה בחינת משחה דחילה, הוא עלה על המדרגה הזאת. וכל מציאותו הוא עולם הבא, בהירות האמונה, ולא עבודה להרחיק את הרע. כבר לא מטפלים בזה. לכן הצלתו היא מבחינת הטבע.
לא יש שם, לא יש אסור הרי אסור...
למה?
לא יש שם
עץ הרע. זה העניין. זאת אומרת שהיה מסולד בכלל. כל העניין שם זה היה בחינה של אחרת לגמרי, של תיקון המלכות. שמצילה ממימי המבול. מערד העריות לא צריך. לכן מצינו בדוד המלך עליו השלום שהיה בחינת מלכות, כי אמר ליבי חלל בקרבי, כלומר דוד המלך מעשה, הרג את היצר הזה של זנות, וממילא התעלה להיות כמו אדם הראשון קודם החטא, כלומר במדרגה של סיום האמונה, כלומר המלכות. ולזה ניתן לו 70 שנה משנותיו של מי? של אדם הראשון. למה? כי בעצם הוא התעסק בתיקון של אדם הראשון. ואשר על כן נקרא בחינת המלכות, וזה 70, כן, בחינת מלכות 7, כפול 10. שעבודתו היא בהירות האמונה, והוא לעלה ממשחד החידיה, כן, למעלה מהיצר הזה, שרק בעצם בא לבלבל את המוח, כדי לא שלא להתעסק בעבודה האמיתית. זה בדיוק העניין הזה של תיקון היסוד. כמו אדם הראשון קודם אחר. אבי רצון שנזכה לתיקון הזה של משחד החידיה, כדי להגיע בסופו של דבר להתעסקות האמיתית שלנו, בהירות האמונה, ונזכה גם לבהירות זו. אמן כן יהיה לך. אבל תשים לב מה קורה לנו, גם בעניין רוחני, אנחנו חושבים שבעצם התיקונים הם תמיד למעלה. התיקון תמיד למטה. כן, בוודאי.
כמו
נוח, הוא כבר היה בעניין של מלכות, אבל מה היה חסר אצל אברהם? תיקון היסוד. באיזה גיל הוא עשה
בפנידה? אבל אפשר לעשות את העבודה
הפנימית
לפני
שעושים את העבודה הפנימית. אז זאת הבעיה. זאת הבעיה שבעצם אברהם אבינו כבר היה בבחינה של לעשות את העבודה הרצינית בעניין של גילוי השם בעולם, אבל הוא בעצמו עדיין לא היה מוכן לזה, כי עד גיל 100 כן הוא לא היה מהות. אז היה שם החיסרון בצד השני. והשם הוא היה צריך להשלים, וכשהוא השלים את זה, כן, אז בעצם הוא עשה תיקון שלו פרטי, אבל התיקון הזה היה צריך להתפשט לעולם כולו. ואברהם אבינו עדיין לא כל העולם כולו, כי הוא רק חלק, הוא רק מבחינת החסד. צריך יצחק ויעקב, ואם זה היה ביעקב, אז כל הבניין היה שלו.